שלום לכולם. סליחה על האיחור. אנחנו נכנסים השנה לשבת אמור, ומכוח השבת לל"ג בעומר. דרך דמויות מאוד מיוחדות בכל מהלך ההתפתחות של תורה שבעל פה. לפי הגמרא בסנהדרין, רבי עקיבא ותלמידיו הם שורש הופעת תורה שבעל פה. מבחינת סדר הימים ביום רביעי י"ד יער, היה פסח שני, היה יום ציון פטירתו של רבי מאיר. וכאן במשנה בפסקה 5, חלק מסוגיה בנדרים בתלמוד הירושלמי, יש בתוך מושג הנדר, כיוון שהוא צומח מתוך מצב נפשי מסוים, בדרך כלל או צרה או שמחה מיוחדת, משהו שאדם רוצה להתחזק בו, לבטא אותו דרך הנדר, אבל לעתים התוצאות של הנדר הן עלולות לגרום נזק. ולכן יש מושג שנקרא פתח לנדר, שבו חכמים, גם משנה, גם בגמרא, משקיעים מאמץ בשאלה מה ואיך לנסח לאדם, אילו היית יודע ש... האם היית נודר? זה נקרא פתח שבעצם האדם יכול להגיד לחכם, אני באמת לא חשבתי עד כדי כך, ולכן הנדר הוא לא ממשיך, אפשר להפקיע אותו. רבי מאיר, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא, הוסיף ואמר בענייני פתח של נדרים, פותחין לו מן הכתוב שבתורה ואומר לו, אילו היית יודע שאתה עובר על לא תיקום ולא תיטור, ועל לא תשנא את אחיך בלבבך, ואהבת לרעך כמוך, מחי אחיך עמך, שם היה אני ואין אתה יכול לפרנסו. ואמר, אילו הייתי יודע שהוא כן, לא הייתי נודר. הרי זה מותר. נכון שבימים האלה, כששומעים חירופים וגידופים ברמות שאני חושב לא הכרנו אותם קודם, המשנה הזאת לא ברור על איזה מציאות היא דיברה. אבל אולי אדרבה, המשנה מדברת על מציאות נורמלית, שכשאומרים לאדם יכול להיות שכתוצאה מהנדר שלך אתה תגרום לנקמה, תגרום לשנאה, או תגרום לפגיעה בפרנסה. אז הוא נרתע, הוא אומר לא, לא התכוונתי לזה. הוא מצטער, הוא מתחרט על הנדר. זה רבי מאיר. נושא באחריות, להמשיך דרך רבו הגדול, דרך רבי עקיבא, בבירור בינו לבין רבי יהודה, שמופיע בגמרא מסכת קידושין, בדף ל"ו, שבו השאלה הנדונת היא האם ישראל, כשהם לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, האם הם נקראים בנים. ודעתו של רבי יהודה, שכשהם לא עושים רצונו של מקום, הם לא נקראים בנים. ומהר"ל בנצח ישראל פרק י"א מדייק שרק הדיון הוא על נקראים בנים, כלומר האם יש תואר כזה. אבל במהות ממשיכים להיות בנים של הקדוש ברוך הוא. לעומתו רבי מאיר סובר שאין תנאי בתואר. התואר הזה הוא תמידי. איך רבי מאיר מנסח את התואר? אם היה רבי מאיר אומר בגמרא בקידושין, כדרך שאמר רבי יהודה, כשלא עושים רצונו של מקום, זה הנושא, זה המחלוקת. בעוד שרבי יהודה אומר שלא נקראים בנים, רבי מאיר אומר שנקראים בנים. אז לכאורה מתמקדים במחלוקת כלשונה. למה סגנון דבריו של רבי מאיר בגמרא בקידושין? ולעני יודעתי, הסוגיה פה בנדרים היא בעצם יכולה להסביר לנו. למה רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים? הרי הבין כך הראשון זה כשעושים רצונו של מקום. ועל העושים רצונו של מקום, רבי יהודה לא חלק. הוא מודה שיש תואר כזה. היה רבי מאיר צריך למעט בלשונו, לקצר בה ולהבהיר, שהוא שובר שגם כשלא עושים רצונו של מקום, נקראים בנים. יכול להיות שרבי מאיר מחדש שני חידושים. החידוש הגדול זה דווקא המילים הראשונות, בין כך. כלומר, שכשעושים רצונו של מקום, נקראים בנים. לא נקראים דתיים, לא נקראים תורניים. כל התארים שהדור שלנו בשפע משתמש בהם, הם לא התארים שהתורה נתנה. התורה אמרה בספר דברים בפרק י' ד', משם הביא רבי מאיר את לחמו, בנים אתם לשם אלוקיכם. ולכן אומר רבי מאיר, זה חידוש עצום שהתורה הגדירה. גם מצב שבו אדם כן פועל על פי רצונו של הבורא, שום תואר מיוחד מעבר לבן, שהוא תואר טבעי. היות הבן, בן של אביו, היות האבא, אבא של בנו, לא קשורים לשום מעשה, לשום ציפייה, לשום תנאי חיצוני. ולכן נובע מהחידוש הגדול הזה, שבסך הכל, כל יתרונו של אדם כזה זה שהוא בן, הנובע מכאן זה החידוש הקטן, שהתואר הזה הוא לא משתנה. ואז גם כשלא עושים רצון של מקום, נקראים בנים. כדרך שאדם קורא פרשת אמור, ורואה לא מעט פעמים, הפרשה עוסקת בקדושה. אחת הקבוצות היותר מדוברות בתורה במושגי הקדושה, הקדושה זה כהנים. והתורה אומרת בספר ויקרא בפרק א', זה פסוק שנמצא פה למעלה בצד ימין, בפסוק ו', קדושים יהיו לאלוהים. ומיד לאחר מכן, מכניסה התורה מושג חדש, שהוא חוזר ונשנה בהמשך, ולא יחללו שם אלוהים. מדוע התביעה הזאת? כי את אישי השם, לחם אלוהים, הם מקריבים והיו קודש. מה מבאר הפסוק כשהוא משייך את הקדושה בסוגיית הכהנים למילים לא יחללו שם אלוהים? הנציב, כשהוא מפרש את הפסוקים האלה, כאן בפסקה 11, הוא מתחיל כמו הדימוי הראשוני של המילה. במיוחד על פי רש"י, קדושים יהיו לאלוהים, אומר הנציב, קדושה ופרישות מאנשים לשם השם. קדוש הוא נבדל, קדוש הוא פרוש, אז קדושים תהיו, זה פרושים תהיו מאנשים. המילים לשם השם, מה תפקידם? מה הם עושות כאן? אומר הנציב, לא משאיר את זה לאי הבנה. בכל עניין שמתקדש שם שמיים, על ידי זה שנוהגים כך. אל נטעה, אומר הנציב. אין הכוונה קדושים לומר פרושים מבחינת סגנון החיים הפרטי של האדם. הווה אומר, אם נחזור לדימויים של רבי מאיר, שכשאתה עושה רצונו של מקום, אתה משהו מיוחד. אתה ליגה הבינלאומית. לא זה הדיון בכלל. שהרי הוסיף הנציב לשם השם. עכשיו הוא מסביר מה הוא התכוון כשהוא אמר לשם השם. שכל עניין שמתקדש שם שמיים על ידי זה, אם פועלים כך, מה פירושו? שיהיו מצוינים במידות טובות ובצניעות. ופה פירוש המילה צניעות הוא חד משמעי. למרות שכשהיום אדם שומע את המילה צניעות, או אומר את המילה צניעות, הוא לא מתכוון למה שכתוב פה בנציב. מיד אפשר לראות את זה, לבדוק את זה תוך שתי שורות. כן אחי, בכבוד. בגלל שאני חושב שמצוינים זה הכי טובים, וכמעט כל דבר שני שלישי במערכת החינוך זה מצוינות, ובית ספר למצוינים, על כן אני בא לשאול איך הנציב אומר צניעות אם הוא אומר מצוינות. אבל אם הייתי הולך לשפה העברית המקורית, למשל, מלמד שהיו ישראל מצוינים במצרים. מה הכוונה? הם היו הכי טובים? נבדלים. מתאפיינים. זה נקרא מצוין. זה הרי הנציב אמר. תהיו מתאפיינים בדברים שהתקדש. הם שמעים על ידי זה. איך? הנה הוא אומר. לאפוקה, למעט, לשלול, שלא יהיו מובדלים מאנשים בדבר שאין בזה קידוש שם שמיים. ואין זה אלא גאווה והתרברבות. כשמצוינות הופכת להיות מלשון הכי טוב, זה גאווה. גאווה סותרת קדושה. סותרת. היא לא מידה משנית מקולקלת. כי ברגע שאני מתגאה, המילים ולא יחללו שם קודשי, ששמנו לב אליהם בפסוק, הם תמרור אדום. שהרי איך קובעים מה זה קידוש השם, מה זה חילול השם? היום כל דעה של מישהו שלא חושב כמוני, זה נקרא חילול השם. אבל במקור, בגמרא, זה לא בדיוק ככה. זה לא קשור לעולם הדעות בכלל. במקור, קידוש השם, לעומת חילול השם, זה לפי הגמרא ביומא, פלוני קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים. הוא לומד. ודיבורו בנחת עם הבריות. נכון, לא ברור איפה זה כתוב, שצריך לדבר בנחת. אין שיעור חזוני שרב חיים נאה, מה זה דיבור בנחת. אין מאדרין מן המאדרין מן המאדרין. אין, מה לעשות. המרכיב הבא, ומסעו ומתנו באמונה. לא פשוט הדבר. לא במישור המסחרי, לא פשוט. לא במישור הפוליטי. הרבה סוגיות יש מסע ומתן. יש, נפגוש את זה בשבת הבאה. במסע ומתן, ניסור, לא תונו, יש את המיטה. אתה נכנס לחנות, אתה שואל מה המחיר, ואין כוונתך לקנות. אתה עובר לסור תורה, לא תונו, יש את המיטה. זה מה שכתוב בגמרא, ונפסק להלכה. אתה יכול להגיד, לא, אני עושה השוואת מחירים. תגיד, אני לא מתכוון לקנות, אני עושה השוואת מחירים. לא נעים לך? אל תיכנס לחנות. זה מסע ומתן באמונה. כשתשאל לו, תגיד ככה, בן אדם אומר לך, מאיפה אתה? זה לא נורמלי הדבר. ואז הוא אומר כך, פלוני שקורא ושונה ושמש תלמידי חכמים, הוא לומד. אשרי פלוני שלמד תורה. הגיוני שיש לו רב, אשרי רבו של דותו. פלוני שלמד תורה, ראו כמה מתוקנים וכמה נעים מעשיו ודרכה. זה הרישה. וכיוון שהגמרא גם עוברת על דרך השלילה, גם הנציב עבר על דרך השלילה. הגמרא אומרת, מה יהיה באדם שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים? הוא למד, ויש לו רב, ויש לו תורה. אבל איך שהוא למד? ואני לא אומר איפה שהוא למד. זה לא משנה איפה האדם לומד. זה גם לא משנה מי הרב שלו. זה משנה איך הוא למד. אם הוא למד באופן שלא ברור לו הפסוק הזה בפרשת אמור, לא ברור לו הפירוש של הנציב, אז הוא יכול להיות אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואין דיבורו בנחת עם הבריות. כי המאדרין שלו בתחום אחר. ומסעו ומתנו, לא באמונה. בגלל כל מיני היתרים. אז מה הבריאות אומרות עליו? אוי לפלוני שלמד תורה. אוי לרבו שלמד תורה. ראו, פלוני שלמד תורה, כמה מתוקנים דרכיו, כמה מקולקלים דרכיו, כמה מכוערים עשה. נכון. יש גם כאלה שלא למדו תורה ומקולקלים דרכיהם. אבל אין שום תביעה. שאתה פוגש תורה, במיוחד שאתה פוגש תורה שאומרים עליה שהיא האמת המוחלטת, אבל אני מתנהג, למדתי את האמת המוחלטת הזאת, אבל היא לא פגשה את הנפש שלי בכלל, היא לא פגשה את המידות בכלל. כי כשאני אומר תורה, אני לא מתכוון למידות. אני מתכוון להרבה דברים אחרים. אומר הנציב, לא, אתה, לא, אתה קורא פסוק, מה אתה עושה איתו? למה נאמר לכהנים להיות קדושים? אני רוצה להיות בולט. הרי הכל תלוי בהבנה וברצון להפנים את ההבנה. אם נבין נכון מה זה קדושה, נבין נכון מה זה מצוינות, יהיה ברור לנו שעולם המידות הוא השיקוף הראשון, הוא השיקוף הבסיסי. אומר הנציב, בהפטרה של פרשת אמור, פוגשים את הפסוקים שנמצאים פה באמצע בצד שמאל, פשוטכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. תודה רבה על השתייה, יש בחוץ שתייה פה. אומר הנביא חזקאל בפרק ממדלת, בפסוק יוטט, בדיבורי לכהנים, ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, זה לא מילים מיותרות, אל העם, יפשטו את בגדיהם השם, הם המשרתים בם. זה ברור, כי אסור להם בזמן שהם לא עובדים את עבודת הקודש, אסור להם ללכת עם בגדי הקודש. אומר הנציב, אפילו והניחו אותם מלשכות הקודש, זה ברור. עכשיו מה מחדש את התורה? הנבואה, ולבשו בגדים אחרים? הברור שהם לא יישארו במצב שהוזכר קודם. מה החידוש? והאם יש קשר בין החידוש הזה לבין המילים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם? אז אומר הנציב בהמשך, יש לו חלק מפירושו נקרא הרחב דבר, הערות למטה ותחתית הפירוש, אומר הנציב, התורה רוצה לשלול את המצב הבא. הכהנים הרגישו כשהם עבדו את עבודת הקודש, היו להם בגדים של קודש. וזה עזר להם ליצור מה שמכונה מרחק בינם לבין העם. כי הם אליטות, תורניות, קדושות. מה יקרה עכשיו? הם יודעים את ההלכה, שכשהם לא עובדים את עבודת הקודש, אסור להם בגדי הקודש. מה יהיה עם הדיסטנס? תחשבו, חייל פוגש קצין שלו במדי אזרח. זה חוויה מזעזעת. זה איפה כל ההילה והמרחק והסמכות והפקודות וכו'. אז מה הם יעשו? את התרגיל הבא. הם ירקמו בגדים שחיצונית יראו כמו בגדי כהונה. כדי שאני האדם הפשוט יראה אותם, ואני אגיד, כהנים, זה משהו מיוחד. אומרת התורה, לא. ילבשו בגדים אחרים, שונים בבגדי כהונה. למה? ולא יקדשו את העם בבגדיהם, לא יעשו מרחק, לא יתרברבו, לא ייצרו תחושה של אליטות. אם אתה רואה את זה, אתה מבין בדיוק מה אמר רבי מאיר. כשאתה מקיים, ואתה לומד, ואתה מתפתח, בסך הכל אתה בן. מה שיש בך, הוצאת מהכוח אל הפועל. זה הכל. אז מה יש לך להתגאות? בימינו יש דבר כזה שנקרא הבן של. מה זה? מה זה הדבר בן של? מה שאתה אתה, מה שאביך אביך. אם התארסת, עם הבת של. לא שואל מי אבא שלה. מי הבן אדם? יכול להיות שאדם לומד דברים טובים מאבא שלו. זה יכול לקרות. זה לא מדד לכלום. ואתה אומר, אתה המלמד שלו, אתה אומר, אתה איך אתה מתנהג? הרי אחיך לא מתנהג ככה. מה אתה שופט בין אנשים? אתה יודע צפונות ליבם? אתה מבין כישרונותיהם? מה אתה עושה השוואות בין אדם לאדם? אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לכהנים. זה מה שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו. הסר משפתנו את המושג מצטיינים, מצוינים, יוקרתיים, הכי תורני שיש. נגמרו המושגים האלה, אין מה להשתמש בהם. זה רבי מאיר, אלה הפסוקים. עכשיו אפשר להמשיך. כן. אבותינו הראשונים, שורשי האומה, מכוחם אנחנו בכלל נמצאים. הקדוש ברוך הוא יפקיד בידי אמותינו ואבותינו את תכונות הנפש שלנו. למשל, והדבר מאוד קשור להמשך הפרשה. מאוד קשור לימים האלה. מאוד קשור לרבי עקיבא ותלמידה. ברור גדול. אברהם אבינו הלך עם בנו לעקדה. בסוף השם אמר לו, אל תשלח ידך אלינו. ואמר לו, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. למה? ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. מה פירוש? שחט או לא שחט? לא שחט. הקריב או לא הקריב? לא הקריב. אז מה זה ולא חסכת את בנך? אומר הרב קוק בעקבות הכלי יקר, הניסיון לא היה לשחוט. הוא היה עד ועד בכלל. כלומר, הניסיון היה ניסיון שנקרא חיבור, עקדה, לקשור את אהבתך לבנך, לאהבתך לאלוקך. מפני שתי סיבות. א', הגורם היחידי שאפשר לך להוליד זה אלוקים. וב', הוא אמר לך את בנך, את יחידך, אשר אהבת. הרב קוק מפרש את זה בעקבות הכלי יקר, לא כאיזשהו תיאור חיצוני, אלא כמערכת של הדרכות של הקדוש ברוך הוא. תאהב אותו, תרגיש שהוא מיוחד. וממילא, אם אהבתך וקיומך כאבא לבנך, זה מהכוח האלוקי, ברגע שאלוקים אמר לך, ועלה עולה עולה, אתה מעלה עולה עולה. חיבורי האהבות הם ברמה כזאת כנה, שהנובע מהכנות הזאת, זה מוכנות גם לשחוט. ממילא, לא חסכת את בנך. את הקשר לבנך, את האהבה לבנך, לא מנעת, לא חסמת, לא חצצת בין זה לבין אהבתך לאלוקך. אברהם אבינו מבחינתו, כשהוא שומע, אל תשלח ידך, הוא נושא את עניו. אומר, לאן אני מכיל את החוויה הזאת? את עומק החיבור הזה, לאן אני מכיל אותו? אז את העד ועד בכלל, הוא מכיל אותו על עיל. זכות העיל, זכות השופר וכו'. ואת החיבור לבנו, הוא מכיל בזה שהוא חוזר איתו. אז אומר אלוקים, מה שכרו של אברהם אבינו? כשאדם עושה פעולה שיש בה גבורה גדולה ומסירות גדולה, הוא לא מתעסק בשכר. אלא, מה קרה בעולם? מה השתנה מאז הניסוי הזה, הניסיון הזה? אומר לו אלוקים, הרבה, הרבה את זרחה. לא יהיה רק אחד, יהיו המון. אומר הנציב שם, בבראשית, זה לא הכוונה. כלומר, אין לנו התנגדות להמון, ואלה שיש להם משפחות עם הרבה ילדים, הם לא תפילים. מי שגס רוח ופוגע באנשים האלה, מראה את אלבונו ואת חולשתו. עליבות חייו. וזה לא משנה בשם מי הוא מדבר, לא משנה מי נותן לו גיבוי, ולא משנה מי שותק על החרפות האלה. לאורך כל הדורות שמחנו בריבוי ילדים. לא ראינו בהם עול על כלום. אתה בבחירתך החופשית חושב שחייך צריכים להתנהל אחרת? אנחנו חיים במדינה חופשית. אל תבזה את עצמך לעיני הרבים. שאתה פוגע באחרים. בלעד מלאכת הקודש הזאת. אבל לא זה שכרו של אברהם. השכרו, אומר הנציב, תכונת מסירות הנפש, תעבור מדור לדור. תחשבו מהמושגים של היום, מול איזה סכנות עם ישראל נמצא, מול איזה קשיים. ותכונת מסירות הנפש, מיליוני אנשים חיים כך. גם בדור המודרני. האומר תן לי במקום שאני אתן. האומר מגיע לי במקום שהוא אומר מגיע לך. גם בדור המודרני הזה. כמויות עצומות של אנשים הם מוסרי נפש. מאיפה זה מגיע? אומר הנציב, זה הבטחה אלוקית. שתכונת מסירות הנפש שאצל אברהם אבינו צמחה מתוך חיבור האהבות שלו לבנו ושלו לאלוקיו, נשארה בנפשות תכונה כזאת. אבל זה לא אומר שברמה הפרטית, כשאתה רואה אבא מסוים, אתה רואה בן מסוים, הוא צריך להעתיק. שורשי האומה, מהם אנחנו סופגים. אתה יכול להגיד שבן אדם יכול לספוג מאבא שלו, בסדר. מה הוא בדיוק, ואיך הוא בדיוק, ולמה הוא כך ולמה הוא לא אחרת, כל אדם, תדון אותו לגופו. כל היוקרתיות הזאת צריכה לעבור מן העולם, אין לה שום בסיס. גם במקום הקדוש וגם באנשים הקדושים, לפי הנציב, תראו איך נזהרים אנחנו בצניעות ובמסירות. ממילא, אותה תכונה של מסירות, היא בעצם הבסיס לפסוקים שמופיעים בסוף פרק כ' ב' בויקרא. בסיכומו של פרק כ' ב', אומרת התורה בפסוק למד א', ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם. ולא תחללו את שם קודשי. עכשיו, מה שראינו בפסוקים, בפסוק ו' בפרק כ' א', דובר על הכהנים. הפסוק הזה בפרק כ' ב' מדבר על כלל ישראל. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. וחלק מהפרשים מדגישים שנקדשתי בתוך בני ישראל, זה באחריות שלנו, לפני המילים אני השם מקדישכם. אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח, אם נרצה, לקדש שמו. ושוב חוזרת הסמיכות בין לא תחללו את שם קודשי, לבין נקדשתי בתוך בני ישראל. רבי עקיבא היה מגדולי מוסרי הנפש. תלמידים שלו זה סוגיה גדולה. בכל מיני תחנות. תחשבו, מה הייתם עושים? מה היה פה מגיע? אנחנו פה לומדים קצת בחברותה כזאת, לא משהו מיוחד, אבל אם היה מגיע לפה רב אמיתי רציני, היה אומר לכם את המשפט הבא. כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמו. הייתם ממשיכים לשבת בשקט? לא נראה לי. קודם כל היינו, אנחנו התלמידים, היינו פוגשים רב כזה גדול בהלם מזה שהוא היה עם הארץ פעם. זה לא נתפס בכלל. דבר שני, להגיד משפט כזה? מי תן את זה, אנשינו כחמו? יותר מזה. עד כמה שידוע לפי הגמרא מסכת כתובות בדף סמך ב', רבי עקיבא היה צנוע מעולה. אז איך אדם עם ענווה יכול להגיד מי תן לי תן אתכם אנשינו כחמו? הריטב"א בגלל השאלה הזאת אומר, היו שלוש תקופות בחיי רבי עקיבא, לא שתיים. אחת, שהוא אומר מי תן לי תן אתכם אנשינו כחמור, הוא לא נקרא צנוע בתקופה הזאת. חוזר בו מהמשפט הזה, נקרא צנוע. תקופה השלישית, נהיה רבי עקיבא. אבל התוספות אומרים שזה היה באותה תקופה. הוא היה צנוע מעולה, והוא אמר, מי תן לי תרמחם, אנשכנו כחמור. למה? שואל התוספות. ואני הקטן שואל, למה התלמידים לא שאלו אותה למה הזה? מה התלמידים היו עסוקים? אמרו, רבנו, למה דווקא חמור? למה אתה לא אומר ככלב? זה מה שנקרא בשפת הלמדנות חילוק. מה החילוק בין חמור לכלב? כשאתה שואל שאלה כזאת, אתה חמור. אתה נמוך. אולי בגלל שאתה רואה את רבך, שומע את המשפט הזה, אתה לא מעיז לשאול אותו. אבל איך יכול להיות שרבך הוא היה פעם כזה, שהוא שנא תלמידי חכמים? אז תוספות שואלים, הם גם יכולים לענות. הוא לא שנא. זה לא ביטא שנאתו, זה ביטא את ביקורתו. לא כל משפט שאדם אומר, זה שנאה. יש מדד פשוט, ואני יודעת. והוא המדד של רבי מאיר במשנה, לא סתם התחלנו במשנה בנדרים. כשאתה רוצה לפגוע בפרנסתו של הזולת, זה כבר לא ביקורת. זה שנאה. ולכן כשאתה שונא, גם אם אתה נחמד, גם אם אתה עיתונאי במקור שלך, אתה לא יכול להסתיר את זה. זה משהו שהוא פנימי. ואם ירשת את זה מאביך, זה ירושה לא טובה. נכון? לא את זה צריך לקבל מאבא. משהו אחר לגמרי. באמת? אם אתה מבקר, למה אתה מבקר? אומר תוספות. כי הוא היה סבור שמתגאים בתורתה. הוא שמע משפט שאמר, עמי הארץ נקראים חמרה, ולא בתרגום של יין. אז הוא הבין. הוא הבין שתלמידי חכמים מתגאים. תיאורטית יכול להיות שאם הוא היה נפגש עם תלמידי חכמים, היה מדבר איתם, היו מדברים איתו, יכול להיות שהיה מבין שאין כוונתם להתגאות. גם הם יש להם ביקורת על עמי הארץ. אבל הוא לא נפגש, לא ברור למה. או כן ברור. אבל הוא אסף עוד שמועה כזאת, ועוד דמיון כזה, ועוד... מזה הוא היה סבור שמתגאים בתורתם. אבל, אומר תוספות, הוא לא שונא אותם. תלמידים של רבי עקיבא שואלים אותו כשהוא אומר שמה ישראל, כשסורקים את בשרו, מסריקות של ברזל, הם שואלים אותו עד איכן. כלומר, הם לא מעכלים את רמת מסירות הנפש הזאת. אז רבי עקיבא עונה להם, לפי הגמרא, כל ימי חיכיתי. מתי אקיים את הפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מועדך? מה פירוש כל ימיך? האם הכוונה לומר, חייתי את החיים שלי במסלול הרגיל, וציפיתי שאי פעם תבוא לידי המצווה החשובה הזאת שנקדשתי בתוך בני ישראל. או אתה אומר, כל ימיי, כל לימודיי, כל מחשבותיי, כל מאמציי, כל השיעורים שנתתי לכם, כל זה מתוך מגמה למסור את הנפש. אז מה אתם שואלים עכשיו עד איכן? אז מה עשיתי איתכם? איפה הייתם? זה בערך כמו שרבי עקיבא שואל את תלמידיו, איפה הייתם? כשהם לא נוהגים כבוד זה בזה. זה לא רק הפירוש של הנציב על פסוק בספר ויקרא. אתה יכול לעבור לסדר היום. יכול להיות שלא פגשת בכלל את הנציב. אתה לא יכול לעבור לסדר היום אם למקלים 33 ימים אנחנו נוהגים דיני אבילות כבר 2,000 שנה, קצת פחות, על זה שבית מדרש שלם של 24,000 תלמידים מתו בין פסח לעצרת. אז אם אתה זוכר, אם אתה נוהג לא להתגלח, חוץ מיום עצמאות, ל"ג בעומר וכו', אז אתה שואל את עצמך למה? כל פעם, כל יום אתה רואה בראי. אתה רואה זקן, זה לא מציאות אצלך נגיד טבעית. אז מה אתה אומר? שלא נהגו, כבוד זה בזה. זה מה שהגמרא אומרת בעברות. איפה הייתם? הרב שלכם היה אומר. כל יום, כל שיעור, והארת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה המשך הירושלמי בנדרים, בפסקה 5. לאן זה נעלם? בלי להשאיר עקבות. ואנחנו לא שואלים את זה כדי להתקיף מישהו. שואלים את זה כדי שאנחנו נשאל את עצמנו, איך להיות תלמיד רבי עקיבא? מה זה ונקדשתי בטוב ניס? מה זה הלכות קידוש השם? אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, פרק 5. בכל התורה כולה, כך הרמב״ם ממשיך את המושג ונקדשתי בתוך בני ישראל. הוא אומר, כל אדם ישראל מצווה בקידוש השם, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. ואז ממשיכה ההלכה הראשונה בפרק ה', בהלכות יסודי התורה. הרי שאמרו לו, או תעבור או תהרג. יעבור ואן יהרג. שנאמר וחי בהם. כך אמר הרמב״ם. והוא ממשיך לשיטתו יותר חריף מזה, שאם הבן אדם מתנדב למות ולא לעבור עבירה, בכל התורה כולה הוא מתחייב בנפשו. אסור לו. זה נקרא נקדשתי בתוך בני ישראל. זה הבסיס. הלכה בית אומרת, במה דברים אומרים? בכל התורה כולה. אבל בגילוי הרבית שפחותמים בעבודה זרה, אז יריג ועל יב. רשבי. כמה עולים לרשבי? כל שנה בל"ג בעומר. מיליון? אין דבר כזה בתולדות ישראל. אין דבר כזה. אין חכם כזה. תראו לעצמכם, היה שלט בכניסה למירון. בכל השבילים של המאדרין והלא מאדרין, אתה נכנס, אתה לא יכול להמשיך בלי להסתכל על השלט. אין בשלט פרנסה, אין זרע של קיימה, אין זיווג, אין בריאות, אין כלום. רק משפט אחד של רשב. הופיע בגמרא מסכת בבא מציע בדף נ"ט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. אני, אם אני עוצר שם בשלט, אני מחייך. למה? כי אצלי, בניגוד לכם, אין לכם יצרים כאלה, אבל אצלי דווקא נוח לי להלבין, ולא נוח לי ליפול לכבשן האש. מה הרשב"י מתערב בנוחות שלי? אבל אם זה תלוי שם, אני לא יכול להיכנס לרשב"י, לקודש, לדבקות, לשירה, לריקודים, לא יודע למה האדם מחפש שם. בלי השלט הזה. ואז יכול להיות שאדם מבין את מה שהרמב"ם אומר בהלכות קידוש השם. הביטוי נוח בשפת חז"ל הוא אין הכוונה נוחות כמו בימינו, אלא פירושו מה האמת ולהזדהות איתה. זאת אומרת שזה יהיה בנוי מופנם בתוך הנפש. האמת היא, אומר רשב"י, לא נברנו בשביל לפגוע בזולתנו. זה הפוך למגמת הבריאה. ועל כן מתאים, אמיתי, ליפול לכבשן האש, ולא להבין בני חברים ברבים. ונקדשתי בתוך בני ישראל. החיים נוצרו כדי לקדש בהם שם שמיים. וכשאני פועל פעולה סותרת על ידי גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, אין ערך לחיי. ולכן יריג בעל יבוא. וכנה לגבי פרסיה, וכנה לגבי שעת השמד. אז יש בנקדשתי בתוך בני ישראל גם המושג שהנציב דיבר עליו, המידות. כלומר, המקום שדרך התנהגות האדם יחברו האנשים מידות טובות עם הופעתה של תורה. כי אם זה מופיע במידות מקולקלות, זה חילול השם. מהבסיס הזה, כיוון שהחיים נקשרים בתודעה הזאת של המושג קידוש השם וחילול השם, על כן, בשעה שיש גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה, יש חובת מסירות הנפש שלהם. בעצם כל חלקי המשמעות של הפסוק הם יונקים מאותו עיקרון. מי נתן לנו את החיים ולשם מה? זה מופיע בנבואת ישעיהו פרק מ"ג בצד שמאל. כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו, יצרתיו, אב עשיתי. ופה מלמד אותנו רבי עקיבא, ומכוחו תלמידיו, לימוד גדול על כלל המושגים של קידוש השם. הגמרא בפסקה 6, מסכת חגיגה, מציינת סתירה בין שני פסוקים, או יותר מדויק שני חלקים של פסוק אחד בדניאל בפרק ז'. כתוב אחד אומר, קרסי שביבין דינו, כיסאו של הקדוש ברוך הוא מלא חלקי אור. החלק השני של הפסוק אומר, עדי קרסבן רמיב, מונחים הכיסאות שלו, לא כיסא אלא כיסאות, ותיק יומין יתיב. ביטוי מסוים של הנהגה אלוקית. ואם במקום אחד כתוב כיסא או מקום שני שניים, לפחות מיעוט רמים שניים, אז הגמרא שואלת סתירה ביניהם. עונה הגמרא לא קשה. מה התשובה? שהיא נראית מוסכמת התשובה הזאת. מה שמכונה בשפה הלימודית סתם עד הגמרא. אחד לא, ואחד לדוד. שני כיסאות, כיסא אחד להשם וכיסא אחד לדוד. כיוון שזה רעיון מאוד לא קל לעיכול, אז הגמרא אומרת כדתניא, זאת אומרת יש ברייתא שאפשר לבסס את ההבחנה הזאת על בסיס אחד התנאים, והוא רבי עקיבא, אחד לו ואחד לדוד, דברי רבי עקיבא. אבל זה לא עובר בשקט. אמר לו רבי יוסי הגלילי, עקיבא, עד מתי אתה עושה את השכינה חול? אתה אומר אחד לדוד ואחד לשם. נגיד זה בשפתנו היום, אחד למדינה ואחד לתורה. אז אתה עושה את השכינה חול, זה לא יכול ללכת ביחד. זה מה שאומר לו רבי יוסי הגלילי. אלא ההבחנה של רבי יוסי הגלילי, שזה שני כיסאות של השם, ולא חלילה, כרגע נאמר לפחות לפי הבנתו של רבי יוסי הגלילי, לא שני כיסאות, אחד לו ואחד לדוד, אז אם זה שני כיסאות להשם, אחד לדין ואחד לצדקה. מידת הדין ומידת הרחמים. טבעי הדבר שהגמרא אחרי ביקורת כזאת חריפה, עד מתי אתה עושה את השכינה חול, תברר מה קרה עם עמדתו של רבי עקיבא. קיבלה מיני או לא קיבלה מיני. האם הוא הסכים? האם הוא חזר בו? מביאה הגמרא עוד ברייתא. תשמע אחד לדין ואחד לצדקה. זה דברי רבי עקיבא. זאת אומרת, הברייתא השנייה בעצם מראה שרבי עקיבא קיבל את עמדתו של רבי יוסי הגלילי, תודה, וזה, זאת ההבחנה בין מידת הדין ומידת הרחמים. אבל גם זה לא עובר בשקט. אמר לו רב אליעזר בן עזריה, עקיבא, מה לך אצל אגדה? אתה אומר לנו דברים, אחד לדין, אחד לצדקה, זה מבלבל. דרך לנגעים ואוהלות, ענייני הלכה סבוכים, שם תגיד את חידושיך. מצמצם רב אליעזר בן עזריה את המרווח הזה של שני הכיסאות, ואומר, זה שני כיסאות של השם, זה לא שתי מידות, אלא אחד כיסא, אחד שרפרף, למרות שאנחנו לא מבינים במושגים האלה, כיסא לשב עליו, שרפרף לאדום רגליו, שנאמר, בנבואת ישעיהו פרק ס"ו, השמיים כיסאי והארץ אדום רגליו. אם נשחזר את מהלך הגמרא, יש פה משפט שהוא סתמי, כלומר הוא מוסכם, אחד לו ואחד לדוד, אחר כך סיוע מהברייתא של רבי עקיבא, התקפה של רבי אליעזר, רבי יוסי הגלילי, וחזרה בו. רבי עקיבא חזר בו, זאת אומרת, אין לה מה להתבסס. השואל בן איש חי, לפי לשונו, שאלה עצומה. איך יכול להיות שסתם של גמרא יאבחן אחד לו ואחד לדוד, והוא יתבסס על משהו שאחרי זה רבי עקיבא בעצמו חוזר בו? אז אין לחלוקה הזאת שום דבר על מה להתבסס. למה הגמרא ככה פנויה? אם יודעים אנחנו מראש שהמסקנה תהיה של רבי עקיבא לשנות דרכו ולהתאים לרבי יוסי הגלילי ולהגיד אחד לדין ואחד לצדקה. על כן אומר רבי נשחי, מהלך מאוד מיוחד, שהוא גם אחריות גדולה ככה ללמוד בכלל, ולפני שאנחנו מבררים עולם של עקרונות, צריך ללמוד, לקרוא נכון. הבן ישחי מלמד אותנו לקרוא. הדבר השני, מלמד לימוד גדול בהבנת הדורות וכוחות הנפש. משהו מן המשהו מופיע פה בפסקה 12, אבל זה ממש תמצות. אומר הבן ישחי כך, באמת דעתו של רבי עקיבא, המבחין בין כיסא לדוד ובין כיסא לקדוש ברוך הוא, לא השתנתה. רבי עקיבא לא חזר בו. מה פירוש הביטוי קיבלה מיני או לא קיבלה מיני, שמשמעותו אם חזר בו? פה מצרף הבן ישחי תחום נוסף, שהוא לא התוכן בעצמו, אלא החינוך. כלומר, אם אנשים שישמעו את החלוקה בין אחד לו לבין אחד לדוד, אצלם יקרה מצב שהשכינה הופכת להיות חול, שלטון ומדינה ועצמאות ומלכות הופכים להיות הקדוש ברוך הוא, וכן ההפך, אז נוצרת בעיה. היא לא בעיה בתוכן, אלא בחינוך. כלומר, אני כתלמיד, אני כאדם רגיל, לא יכול לקלוט בצורה נכונה את המשפט הזה של רבי עקיבא. ועל כן הקיבלה מיני הוא חינוכי, הוא לא תכני. זאת אומרת, הוא מוכן להקל רבי עקיבא, שהציבור לא יכול להקל את זה. יש תוצאה מהדיוק הזה של הבן ישחי. מה יהיה בהתפתחות הדורות? אומר הבן ישחי, מתגלגלים מעלה מגיעים לדורם של רבינה ורבשי חותמי התלמוד. אם אז בהתפתחות הדורות הציבור מסוגל לעכל שיש שני כיסאות לקדוש ברוך הוא, אחד לו ואחד לדוד, אז לא יהיה כבר כיכלול חינוכי, אנשים לא עשו שכינה חול, ואז תחזור מסקנתו של רבי עקיבא. ולכן רבינה ורבשי כך הם סידרו את הסוגיה, הם אמרו את דעתם על פי רבי עקיבא שלא חזר בו, והסבירו שמבחינה חינוכית לדור מסוים הוא כן חזר בו. והמשנה היא משנה מסודרת. באמת, לכל מערכת היחסים הזאת של האם אתה חושש מי אתה עושה את השכינה חול או לא, יש שני מישורים. מישור אחד מישור התוכן, מישור שני מישור הנפש. כי במושגים של קידוש השם, מה בעצם אומר רבי עקיבא? את הדבר הזה אפשר ללמוד מסוגיה אחרת של רבי עקיבא. בבירור של הפסוק, את השם אלוקיך תירא. ואותו חכם, חכמי המשנה, שמשון העמסוני, הוא מלמד את התלמידים שלו. כל פעם שמגיעים למילה את, הוא מסביר להם, זה בא להוסיף משהו. בא לרבות. מגיע לפסוק את השם אלוקיך תירא, עוצר את השיעור באמצע. עוצר את ההקלטה באמצע. התלמידים אומרים לו, רבנו, מה אתה לומד מהמילה את? אומר כלום. כיוון שאין מה לרבות חוץ מהשם, מה תהיה ירא מאוד מישהו? זה עבודה זרה בשיתוף. ואז הוא אומר להם, אני לא סתם עוצר את השיעור. לכל מה שאמרתי לכם, כל השנים, על המילה את, הכל לא נכון. תמחקו הכל. וזה קשה להם. למחוק את הסיכומים, למחוק את הדיסקים, למחוק את ה-MP, את כל ה... מה, איך אפשר? אז אומר להם, תגידו, אתם אנשי אמת, אם יתברר לנו שפעם אחת המילה את הופיעה ואין מה לרבות בה, אז זאת אומרת שכל פעם אין מה לרבות בה, זה האמת. אז מה אתה משועבד למה שלמדת קודם? מה שלמדנו קודם היה בטעות. ואז הוא אומר את המשפט הגדול, שמאוד קשה לאמץ אותו. חושב שאני מקבל שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. אומרת, למדתי דרשה מסוימת, מרגע שבו הבין שהדרשה הזאת היא לא נכונה, פרש מהדרשה. זה לא פשוט. עד שהגיע רבי עקיבא, הוא הציל את המצב. מה הוא אמר? את השם אלוקיך עתירה, הוא אמר לרבות תלמיד החכמים. שלהגיע מזה למצוינים, זה מרחק קטן מאוד. בבבלי. בירושלמי זה מנוסח אחר. כתוב שם, אמר רבי עקיבא, הוא אומר את זה לרב שמעון המסוני, זה לא שני דיונים שונים. את השם אלוקיך עתירה, אותו ואת תורתו. קידוש השם משמעותו לגלות איך שמו מופיע בעולם. כיוון ששמו של הקדוש ברוך הוא זה בעצם תורתו, רצונו הבא לידי ביטוי בתורה, אז אלה תלמידי החכמים, הם כלים להופעת שמו של אלוקים. יש השלכה הלכתית להגדרה הזאת. לפי הגמרא בקידושין, אדם לא יכול לקום לפני רבו במהלך יום יותר מפעמיים. שלא יהיה גדול כבוד רבו יותר מכבוד הקדוש ברוך הוא. פעם דאגו לזה. זאת אומרת, שאם באמת אני מקבל פעמיים ביום עול מלכות שמיים בשמע ישראל, לא יכול לקום לפני הרב שלי יותר מפעמיים ביום. התוספות מבין את המצוקה שלנו כתלמידים, אנחנו לא מסוגלים בצדק בלי לקום לרבותינו. אז אתה אומר, כיוון שאנשים הם לא, אלה שהיו בבית מדרש קודם, לא ראו, אז יכול להיות שהם יחשבו שאנחנו לא קמים בכלל, אז זה מותר. אבל זה העיקרון. והראש בעקבותיו הגרא אומרים, הסוגיה היא לא על יבד רבי עקיבא. לפי רבי עקיבא, אדם יכול לקום כל היום. למה? אומר הגרא, בגלל הגמרא בפסחים. כי אם כשאדם קם לפני רבו, הוא קם לפני התורה שמתגלה דרך רבו, וממילא הוא קם לפני הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא קם לפני הרב שלו. אז מה ההבדל בין הפעם הראשונה לפעם העשירית? לפעם המאה. בשביל זה, אולי אמר הרבי מקוצק, אמת אמר רבי עקיבא, את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמיד החכמים, אין הכוונה רק שאנחנו התלמידים צריכים להיות יראים מהרבנים שלנו. אלא הכוונה היא שגם הרבנים שלנו צריכים להיות יראים מהקדוש ברוך הוא. גם, זה גם לרבות. והבא תליה, אם רבותינו הם אנשי אמת, והם יראים מהקדוש ברוך הוא, אז כשאנחנו יראים מהם, אנחנו בעצם יראים מהקדוש ברוך הוא, מתורתו. אז זה בסדר. איך רבי עקיבא, שהתוספות הסביר שהוא לא שנא את תלמידי חכמים, אבל הוא היה סבור שהם מתגאים. מה קרה מסביב לסבור הזה? הרי לפי עבוד הרבי נתן, בפרק ב' ו', רבי עקיבא, עד גיל 40, לא למד כלום. גם לא א' ב'. יכול להיות שיש קשר בין שתי הסוגיות. הדברים שהוא, רבי עקיבא, אמר בחריפות כשהוא היה מארץ, כי הוא היה סבור שמתגאים בתורתם, וזה שהוא לא למד עד גיל 40, יכול להיות זה היה קשור. אם הוא סבור שהם מתגאים בתורתם, שמה לך לבית מדרש? הוא לא רוצה להתגאות. הוא לא רוצה להתקלקל. יום אחד אומר את הברייתא, הוא עומד ליד הבאר. הוא רואה אבני הבאר הן שחוקות. אז הוא שואל, מי חקק אבן זו? מי השפיע על צורתה? אז הם אומרים לו, המבינים בהם, הסבר פיזיקלי. הם אומרים לו, המים חקקו את האבן. ולפי גרסת הגרא, כתוב שם בעבוד רבי נתן, והיה רבי עקיבא מטמיע. לא נחה דעתו. ואז אמרו לו, עקיבא, זה פסוק בספר איוב. בספר איוב כתוב שאבנים נשחקות על ידי מים. הבן אדם גיל 40, לא יודע קרוא וכתוב. הברייתא אומרת מה היה תחילתו של רבי עקיבא. זאת אומרת, הוא לא למד קודם. הוא לא היה בבית מדרש קודם. ברגע שהוא שומע את הפסוק באיוב, הוא עושה קל וחומר בעצמו. שזה מידה הראשונה של המידות שהתורה נדרשת בהם, זה למדן. בתוך רגע. עושה קל וחומר עצמו, אומר ככה. קל וחומר מפולפל. אם רח פסל את הקשה, כלומר, המים שצורה צבירתם היא נוזלית, השפיעו, חקקו את האבן, אז התורה שהיא קשה כברזל, מאיפה אתה יודע התורה אם היא קשה או לא קשה? התורה שהיא קשה כברזל, על אחת כמה וכמה שדברי התורה יחקקו את ליבי, שהוא לב בשר ודם. רבנו עקיבא, אתה לא יודע שיש יצר? הרע? איך אפשר ללמוד קו החומר מאבן ומים? ותפקוד אוטומטי ללב שיש בו יצר. ועוד אומרת הברייתא, מיד חזר ללמוד תורה. שלושה משפטים לפני כן, מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אתה לא חוזר למה שאתה מתחיל. אין מה לחזור, תתחיל, ואחר כך לאט לאט תמשיך. איך להבין את זה? אם לפי התוספות, הביקורת החריפה שלו על הגאווה שהייתה נדמת בעיניו, היה כסבור שמתגאים בתורתה. אם ממשיכים את זה, ויכול להיות שבגלל זה הוא גם לא למד, עד גיל 40, יכול להיות שהוא הרחיב את הרתיעה הזאת. הוא לפי התוספות היה מקיים מצוות. אבל זה לא אומר כלום על היחס הנפשי שלו לתורה. יכול להיות שתורה הייתה רחוקה מעיניו. הוא הסיק מהטבע הנפשי שלו על טבע העולם. אמר, התורה היא לא מחוברת לטבע. היא אוסף של חוקים דתיים. המדרש אומר בסוף, וזאת הברכה, מדרש תנחומה. רשע בחייו נחשב מת. צדיק במותו נחשב חי. איפה רואים את זה? אומר המדרש, הצדיקים, כל דבר שרואים ושומעים, מברכים עליו. רואה שמש זורחת ומברך יוצרו. רואה שמש שוקעת ומברך מעריב ערב. על כל דבר שרואים ואוכלים ושותים ושומעים, מברכים. זה הצדיקים. הרשעים לא. מה תגידו עליי? אני כל בוקר אומר, בלי שום קשר לזריחת החמה, יוצר אור. זה מופיע בסידור שלי, 172. זהו. אם היו כותבים שם להגיד מילים אחרות, גם הייתי אומר. אין לי בנפש שום דבר כתוצאה מאור יום. לא משנה מתי אני קם. אתם יכולים לקרוא לי רשע? לא. אני אומר, ברוך אתה השם, שם מלא, אותיות שם מלא. אתם לא יכולים לקרוא לי רשע. צדיק בחיים לא. כי אני לא רואה שם מזורחת ומברך יוצר אור. אני מברך יוצר אור, בלי לראות שם מזורחת. אני לא יכול להיות צדיק. יש לי שכן. הוא מתחדש בנפש שלו באור יום, חוויית החיים שלו. הוא בחיים לא יברך עליה, בגלל השכן שלו. השכן שלי, בגלל השכן שלו, שלא מתחדש בשמש הזורחת, וברכת יוצר או לא קשורה לחידוש בשמש, אז הוא עושה את האי קשר הזה בהפוך. הוא כן רואה שמש זורחת, והוא לא מברך, כי הוא חושב שאין שום קשר ביניהם. מה תגדירו אותו? צדיק לא יכול להיות. הוא לא אומר ברוך אתה. ורשע? הוא לא רשע. אז רבי עקיבא אומר, אין קשר. אין קשר בין הטבעיות לבין התורה. אין קשר בין הטבעיות המוסרית שלי, ומזה הסיק מסקנה על כלל הטבעיות בעולם. כשאומרים לו פסוק בספר איוב, שעוסק בתופעה הטבעית, הוא אומר, רגע, טעיתי. דמר של קודש מחובר לטבע. אחרת, מה אכפת לאלוקים שיש דבר כזה שנקרא אבן ומים? והכניס את זה בתורתו, נביאים וכתובים. ומה אני אעשה עם מה שראיתי? סבור הייתי, שאתה מדרך חמיד גאים בתורתם. אז הוא הבין שהתורה קשה כברזל. לא שקשה להבין אותה. היא יכולה להרוג, יכולה לבנות, כמו ברזל. כך הגאון מבין המפרש את המילים יערוף כמטר לקחי. למה תורה נמשלה לגשר? בשונה מטל, מפני שהחקלאי העצל הוא לא מנקש הסביב, הוא לא עוקר קוצים. מגיע הגשם, הקוצים גודלים. החקלאי החרוץ יודע שעתיד לבוא גשם, מנקה את הסביב השוטים, עוקר את הקוצים. ואז הגשם מגיע לברכה, לברכה. אומר הגאון מווילנה בספר אבן שלמה פרק א', מפגש עם תורה ומפגש עם עוצמה. והנפש הישראלית קמהה למפגש הזה, בחלק היותר עמוק של הנפש. ואם האדם, אומר הגר"א, לא מכין את מידותיו, לא חותר לתיקונם, יושב במדרש ולא מבין מה הרב שלו רוצה כשהוא אומר לו, לא נהגו כבוד זה בזה. אז אם כך, זה הופך להיות סם המוות. זה בדיוק מה שחזן אמרו, הוא לא הכיר את המשפט הזה, רבי עקיבא. אבל הוא חיבר אחד ועוד אחד, ואז הוא הבין שיש כאלה שמתגאים בתורתם. אבל זה לא הכרחי. הוא יכול להיות בבית המדרש ולצמוח שם. אז זה נקרא חזר ללמוד תורה. בפורמליות, בוותק, בידיעה, במבחן מיצב, הוא היה נכשל. מה זה אומר על השכל שלו? מה זה אומר על הנפש שלו? משעה שהוא מבין שיש אפשרות לחבר את הטבעיות, גם בכלל וגם שלו, אל הופעת התורה, אז הוא נרתם להוציא לפועל את הקשר הזה. כן, בכבוד. האם יוצא מהמשל שקודם צריך לתקן את המידות? אין לי דעתי, יוצא מהמשל שני דברים. יוצאים שני דברים. א', עצם המודעות. מעין הדברים שדיברנו בהתחלת הלימוד. כשברור לאנשים שהדבר המינימלי הבסיסי זה עולם המידות, וכך הם יקראו את הפסוק על קדושה בפרשת אמור, זה הבדל עצום. לעומת מצב שאין מודעות. הדבר השני זה השתלמות. זה כמו חתירה למגע. זה השתדלות, זה ניסיון. זה לא שלמות. אנשים השלמים, הקדוש ברוך הוא לא משאיר אותם פה. מי שעוד צריך לעבוד, משאירים אותו, לעבוד. להשתנה. זה משהו במובן, נגיד, פרקי אבות. זאת אומרת, אם אתה רוצה שלשל את הדורות, משה קיבל תורה מסיני, שאל יהושע, איפה אתה צריך לשים אותה? שואל האמירי. בתחילת מסכת ברכות, תחילת שישה סדרי משנה. אם אתה מחכה עד סדר נזיקי. אומר המאירי, שני חלקים של מעגל. אין מידות בלי תורה, אין תורה בלי מידות. כלומר, זה שבסדר נזיקי, שהוא קשור למידות, אם אדם פוגע בחברו, או שומר על חברו. זה שבסדר נזיקי מופיע סדר ההופעה של התורה שבעל פה, אומר המאירי, אחד הראשונים, בקדמה שלו לפרקי אבות, זה אומר שאין תורה בלי מידות. אין שרשרת התורה בלי מידות. מצד שני, בלי פרקי אבות, בלי הופעת משה קיבל תורה מסיני וכו', אז המידות הן לא מובנות מספיק וגם לא נשמרות מספיק. כי הדבר הכי מסוכן במידות זה הסובייקטיביות שלהן, שהן מאוד תלויות בנקודת המבט של האדם, ברגלים שלו, באופי שלו, בסדרי עדיפויות שלו, ואם אין קנה מידה מוחלט, הכל יכול להתעבר. ולכן, ההבחנה הזאת בין שלמות להשתלמות, כלומר הניסיון, הרצון, ההשתדלות, ההשקעה, יותר מזה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. הרי אם אתה אוהב אותי ומקיים בנפשך את הציווי, לא תשנא את אחיך בלבבך, אתה צריך להוכיח אותי. לא במובן של כעס עליי, או מחאה. תיקון, תעזור לי לתקן. רבי עקיבא, למה את חברותה אצל רבן גמליאל? ביחד עם רבי יוחנן בן נורי. זה גמרא בערכים. ורבי יוחנן בן נורי מעיד, כל הזמן סיפרתי לרבן גמליאל דברים לא טובים על רבי עקיבא. והוא גער בו. ולא זזה ידו מתוך ידי. רבי עקיבא אהב את רבי יוחנן בן נורי. זה נקרא אוהב את התוכחות. אנשים עם יצרים כמוני אוהבים לתת תוכחות. אנשים כמו רבי עקיבא אוהבים לקבל. האדם המודרני לא כל כך. קשה לו מאוד לקבל תוכחות. הוא יודע הרבה להסביר כל מיני דורות קודמים מה לא בסדר אצלם. יודע לכתוב על זה, לתת שירויים על זה. באיזה פיפס עליו, העולם נחרב. משהו עזוי לגמרי הפער הזה. לא מובן, לא מובן. נכון, היה צריך להיות הפוך. תשמור על אבותיך, תשמור על רבותיך, תשמור על דורות ראשונים, דרך ארץ כלפי דוד המלך, וכשאומרים עליך מילה לא טובה, תשתפר. מה, אתה מלאך? עליך נאמר ראשונים כמלאכים? כנראה יש איזה קושי, איזה חולשה כזאת. כמו אם מאירים לי, אז סימן שאני לא יכול להתקיים. בזמן שההערה בתוכחה עם נובעות מלב אוהב, הם להפך. את אשר יואב השם יוכיח. אז משתלם זה אדם שמוכן לחתור לתיקון מתוך שהוא מודע לכך שעולם המידות הוא כזה קריטי. אבל זה לא אומר שהוא אדם שלם. אז הוא נכנס לבית המדרש. אם הוא אכן בתוך בית המדרש ממשיך את עבודתו, ממשיך את ניקוי מידותיו. כשאתה בוחן עולם של לימוד בתורה, מהבוקר עד הערב, 7 ימים בשבוע. תחשוב. אתה לומד מסכת שבת, אתה לומד מסכת בבא מציעא, אתה לומד מסכת סנהדרין, זה לא משנה מה. מה אחוז הזמן שמוקדש למידות? מה אחוז הזמן שמוקדש לענייני הלכה וסוגיות בעיון? כל אחד יודע את התשובה. זה לא שאלה של זמן בכלל. כי אם אתה לומד, פירוש הדבר, אתה נפגש עכשיו עם מה שנותן התורה מדבר איתך. אם תרצה, אומר רב חיים וולוז'י, להשתנות, אתה תשתנה. אתה נפגש עם רצונו של ריבונו של עולם. ואם אני לא רוצה, אם אני לא מחדיר את זה פנימה לתוך אישיותי, 15 שעות אני יכול ללמוד, לא נודע כי באו לקרבנה. אני יודע, ידיעות חיצוניות. אלא מה, שהרב שלי ילמד אותי מידות. שהרב שלי כל בוקר יגיד לי, ואהבת לך כמוך, אז גדולה גדול בתורה. זה שווה לפח. למה? אומר חתם סופר, כי עבודת המידות היא עבודת הנפש, ועבודת הנפש הרב לא עושה בשבילך. הסוג היום של צמאון רוחני, שמביא לדבקות של תלמידים ברבותיהם, אומר הרב קוק בספר אורות, הוא עלול להיות מוטעה. כי מרוב הצמאון אני מתבטל לחלוטין, אני מדמה בנפשי שמה שהרב שלי רוצה אני איתו, באש ובמים. ואת העבודה העיקרית אני לא עושה. עבודת המזג הנפשי היא תלויה באדם. יש 3 אנשים בשיעור, אז יש 3 אופעים. 3 סוגי מידות שונים. אז אי אפשר להתיק אותה. אומר לך, אתה מסופר, רב יכול להורות לתלמידים. יכול להדריך אותם, יכול לפסוק להם, יכול לכוון אותם. אומר לך, אתה מסופר, הוא לא יכול להרות אותם. לא יכול להוליד אותם. לעניות דעתי, אני לא יודע מה זה ללמד, אבל לפי הגמרא, בממציאה ובעוד מקומות כתוב שמי שמלמד את בן חברו כאילו ילדו. זה לא שבח, זה לא שכר. זה לא אומר שהוא מצטיין. זה אחריות. כשאתה אוהב את התלמיד, אתה יכול ללמוד איתו. אז לכן הדימוי כאילו ילדו. זה חלק מהמשימה שבלימוד, לא חלק מהשבח, מהתפיחה לשכם. ואת כל החלק הנפשי, אדם צריך לעשות. ולכן הפגישה עם לימוד, קודם כל כללית הפגישה עם לימוד, הפגישה עם קנה מידה מוחלט של המציאות, וממילה בתוכן הדברים עצמה, היא יכולה ליישר ולדרבן את האדם לאותה מציאות של השתלמות. ואז כתוצאה מכך הוא חופר בתוך הנפש שלו, אם המילה חופר היום היא לא כל כך אהובה, אז נגיד משהו אחר, הוא מעמיק, מפנים, לא יודע בדיוק. איך?
דובר.
נובר. אז נובר זה מילה לא טובה. או כן טובה. למה אמרתי דובר? דובר, כי הברייתא בתנת ואליהו, בפרק א', אומרת את זה, שאנחנו אומרים אותה בבוקר, לעולם יהיה אדם, ראש המים בסדר גלוי, הוא מודה על האמת, ודובר אמת בלבבו. אז כן, יש פה איזשהו ביטוי של, נגיד, ברור בתוך הנפש. אני חושב שהחפירה או הנבירה, הצד השלילי שבזה, זה הדריכה במקום. מסלול הבירור צריך להיות כלפי מעלה. ההסתכלות של האדם, לפעמים מחוסר ביטחון עצמי, לפעמים מסיבות אחרות, סביב יותר השאלה, האם אני ראוי למשהו, היא מתישה. כי יש בתוך האדם כוחות, הוא לא יותר גרום אחרים. אז יזנק, ימרי, ינסה להתקדם. החפירה היא משהו מתיש. אלא שבגלל שהדור שלנו, עיקר החידוש שלו, היה אמור להיות עבודת הנפש, והרוח והצד האידיאלי היה צריך לחפש כל הזמן איפה הוא מחובר בנפש. אז לעתים ביחידים, ועכשיו זה נהיה בכלל תופעה של קבוצות, זה נקרא סדנאות, זה תופס הרבה מקום, קצת מוזנח בהקשר הזה תורה, כי האדם כשהוא לומד תורה, אם הוא לא לומד כך את הפסוק הזה בפרק א', על הגדרת מצוינות וכו', אז מתורה הוא לא מקבל נפש. הוא לא מברר. המושג ונקדשתי בתוך ישראל לא מפורק אצלו לגורמים. גם בבירור הרעיוני וגם בבירור הנפשי. אז צריך לקבל את המזון שלו ממקומות אחרים. מקומות אחרים זה שיטות של גויים. שהן נוגעות לנפש ברמה מסוימת, אבל לא לנשמה. אם גוי לא מאמין במושג חביב אדם שנברא בצלם אלוקים, אז איך הוא יכול לברר את כוחות הנפש?
שאנשים
טעו בזה.
אז איך זה שלגבי שבת ולגבי דברים, לא
השאירו
לנו מקום לטעות, ולדבר כזה
הכרחי ויסודי, כן, שואל זכר, לא, איך יכול להיות שבעניין השבת לא השאירו לנו מקום לטעות, בעניינים של מידות ונפש, כן, והייתי אומר, איך אנחנו בעניין השבת לא השארנו מקום, גם זה טיפה מסויק בשנים האחרונות, ובעניין הנפש זה נזיל. זה עלינו השאלה. למה? קודם כל, אני אשכח 2000 שנה שסחבנו איתנו שנות גלות. אני אשכח. אז זוהר, דווקא בפרשה הזאת, פרשת אמור, ודווקא בנקדשתי ובכל סוגיית המועדות, קורע לגזרים את הגלות. ולא מתבייש הזוהר להגיד, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שזה על בסיס פסוק בשמואל, זה רק בארץ ישראל. הוא מאוד מאוד מברר את העליבות של הגלות. אנחנו שם חיים, כאן הנידף. ביטוי שמופיע במדרש, שראיתי היום בשיחות הרב ציודה אצל הרב אבינר, אז כבר התלהבתי מעצמי, אז צילמתי את זה פה בפסקה 13. זה אמנם נוגע לשבת הבאה, אבל כבר... ושברתי את גאון עוזכם, אז במדרש כתוב שרבי עקיבא אומר, ושברתי את גאון עוזכם, אלו הגיבורים שבישראל. כגון יואב בן צרויה וחברה. אז רבי ציודה מאיר, רבי עקיבא, הוא זה שאומר, אלו הגיבורים שבישראל, לדידי, שהיה נושא כליו של בר כוכבא. וכדברי הרמב״ם מלכות מלאכים. זה הערת הרב ציודה. זה מתחיל הרבה, הרבה לפני הרב ציודה. זה, אני חושב, לפחות אחד המצבים, אחד המפרשים הבולטים, רש"י, מאות בשנים. הוא מגיע לפסוק בפרשת ויחי. מקצה אחד, אתה קורא שניים בקו אחד תגור, מה אתה עושה ליד המילים האלה? מקצה אחד. זה החלשים. טוב, למה צריך חלשים? כי לא רוצים שיקחו את החזקים להיות שם בצון, מפני שאז ייקח אותם למלחמה. פרעו, לא רוצים להתגייס לצבא המצרי. בסדר, תמשיך הלאה. יש שם המון סוגיות חשובות, פרשת ויחי. אבל אתה קורא גם רש"י. פתאום אתה רואה שרש"י מסביר בחנויות ספרים שהגמרא בבבא קמא זה תלמוד בבלי ומדרש רבה זה אגדת ארץ ישראל. מה בדיוק צריך להסביר ההבדל הזה בין אגדת ארץ ישראל לבין מדרש רבה, לבין תלמוד בבלי? כי בתלמוד הבבלי כתוב בבבא קמא בצדיק א', שאת שמות החלשים כפלה התורה בברכת השבטים. השמות הכפולים הם השמות של החלשים. ואילו במדרש רבה, השמות הכפולים הם הגיבורים. זאת אומרת, האם אני צריך... בגלל שהמצב הוא מצב של חולשה, אני צריך חיזוק, אז אני כופל. או שהגבורה היא הופעה טבעית, בתוכה שכינה, בתוכה רוח אלוקית. אז אתה מציין את זה כשאתה מכפיל את השם. אז 2000 שנה אנחנו בלי גבורה, עלה נידף. מצב הנפש שלנו בגלות, אומר בספר מאה השילוח, הוא מצב של חרדה. עלה נידף. בוודאי, כמו שאומר בשו"ת שרידי אש, אנחנו מנותקים מהחיים. או נגיד את זה בשפה של הגמרא במסכת ברכות בדף ח', אמר רבי עמי, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. המשפט הזה הוא נכון, אבל לפניו כתובות המילים מיום שחרב בית המקדש. אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אז במילה, ברגע שהעולם הטבעי הוא כל כך מנוכר, אז הוא גם לא מפותח. דבר שני, במיוחד בדור שלנו, אוהבים לראות מוחשי. למדוד, לספור. אין מדידה, תודה, אין מדידה למידות. אין, הכל בלב, הכל פנימה. אדם שומר שבת, אתה יכול לראות את זה. האם הוא עושה תה בכוס שלישי או לא? אתה יכול לראות את זה. האם הוא מדבר על זה? אתה יכול לשמוע את זה. ומידות, מי מדבר עליהן? זה לא נושא מוחשי. אז במילה לקחנו איזה מילה דתי, לא יודע מאיפה זה, לא מופיע בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים, לא במדרשים, לא במשניות, לא בגמרות, לא בכלום. אני יודע מה, 200 שנה, 300 שנה. לא יודע מאיפה זה הגיע. כל כולה של המילה הזאת, דת זה 7 מצוות, 8, 6, כמה מצוות יש? אם אדם לא נוהג כבוד זה בזה, איך הוא נקרא? ואם הוא לא נוסע בשבת, איך הוא נקרא? זה אנחנו יודעים את המושגים. דתי זה לפי שבעה דברים, זהו. תגיד, מאמין, מה תגיד? צדיק באמונתו, תורני יקרא לו, קדוש יקרא לו. אין, הנביא חבקוק, קוצר המילים שלו ידל. צדיק באמונתו, יחיה, חיים. אז גם הגלות, גם החיצוניות, גם המוחשיות, גם העכשוויות. מה יכול לצמוח מזה? אז זה לא שנתנו לנו. כש... נגיד זה בשפה יותר... ציורית של הדור שלנו. איך היינו נכנסים אצל הרב ציודה ליום כיפור? מעלת היום הקדוש, אדם הקדוש, הזמן הקדוש. הנושא כל שנה היה המשנה של רבי עקיבא. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום כיפורים מכפר. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. הרב ציודה היה מנענע את הנפש שלנו 3/4 שעה. מקצה אל קצה. היה ברור לנו שמבחינתו, זה האלף שבאלף. אז זה גרם אצל אנשים שטחיים כמוני, להגיד לבן אדם, סליחה, סליחה, שפגע פיך, סליחה, 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 וזהו. כל הזמן סליחה. להשתנות? להבין שבן אדם לחברו לא מתוקן ביום כיפורים, אז אין יום כיפורים מחפר. אז היחס לחיים צריך להשתנות. אז גם המדידה החיצונית, גם המדידה העכשווית, גם הניתוק מהחיים, כל זה, במיוחד שעבודת המידות היא באמת אישית, השתנה בתוך האדם, ממצב למצב, מגיל לגיל, ובוודאי שהיא משתנית בין אדם לזולתו. זה תחום שתאריך בו הרבה יותר עבודה, הרבה יותר להזיע בו. ולכן הוא מוזנח. הוא לא... זה נכון שאתה שומע שבית מדרש של 24,000 תלמידים מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. זה אומר דרשני. האם זה מונע ממני היום לא לכבד מישהו אחר? זה היה אי שם. רבי עקיבא אומר במשנה במסכת נגעים בפרק שביעי. כשהוא לומד עם חבריו התנאים הלכות מצורע. פעולה מסוימת שמצורע עושה ביום, בימי ההסגר שלו, מה הדין שלה? הוא רק מוסיף את המילים, כשהיו רבן גמליאל ורבי יהושע הולכים לגדווד. כך וכך אמרתי וכך וכך ענו לי. מה זה גדווד? המפרשי, וכך קיאתי מביא במקום, אומרים לשון שם מקום. השואל תופרת ישראל, אחד המפרשים, אני חושב 200 שנה, על המשנה, אולי יותר, שואל, מה זה בא ללמד? בשביל מה לכתוב שם מקום? אז הוא אומר ככה, זה בא ללמד שכשהם היו הולכים בדרך, דברי התורה היו חביבים עליהם. ואז הוא מוסיף. כדי שאני אקרא את הדברים בדיוק, אז נצטט אותם. כי זה, אם לא התפארת ישראל, אי אפשר להאמין שאיזה גדול בתורה אומר אותם. בוודאי לא היום. אומר ככה, בהולכם למלחמה, במלחמת בן קוזיבה, על מי הוא מדבר? על רבן גמליאל, רבי עקיבא ורבי שוע. שהיה בימיהם 52 שנה אחרי החורבן. ואז הוא מוסיף את הביטוי שראינו אותו קודם, ביערות של הרב ציודה, כדברי הרמב״ם, והיה רבי עקיבא נושא כליו של בן קוזין. וכשראה רבי עקיבא את בן קוזיבא אמר, דנו מלכה משיחה. זה מיד נראה, זה מופיע בירושלמי. ואז אומר התפארת ישראל, ואם כך הוא, שזה לא גדבד בניקוד ובשני ווים, אלא גדוד. כשהיינו הולכים לגדוד, הכוונה הצבא. אם כך הוא ודאי כמה שמלן טובה. מה החידוש? דאפילו בעצתם לקראת נשק, לקראת מלחמה. ונפשם בך פעם תמיד, לגדשתי בתוך בני ישראל, כולל מסירות. מוכנים, כמו שאומר הרמב״ם, הלכות מלכים פרק י' א', לשים נפשם בך פעם. אפילו אחי היה ליבם קשור בקדוש ברוך הוא, ותורתו כשלהבת בגחלת. מי היום מוכן היה להגיד שאיזה שם חשוב של אדם גדול בתורה? איקס. הוא הולך בקרב. הביטוי שהרב ציודה מצטט מהרמב״ם וגם תפארת ישראל מצטט. נושא כליו. מה זה נושא כליו של בר כוכבא? ואין איזה מקור. חזן לא אמרו שזה מה שעשה רבי עקיבא. זה יצירה מקורית של הרמב״ם. מה שחזל כן אמרו פה בפסקה 4, בירושלמי, במסכת תענית, והיום יומו של רבי יהודה בר אלעאי, תתווה באייר, אז הוא היה דורש, הכל כל יעקב, הידיים מידי עשיו, את הנוראות של ה... מוות במלחמה של לוחמי בר כוכבא. קולו של יעקב צובח מה שעשו לו ידי עשיו בביתה. ותלמיד נוסף של רבי עקיבא, רשב"י. תני רב שמעון בן חי, עקיבא רבי היה דורש את הפסוק בספר במדבר, פרק כ"ד, דרך כוכב מיעקב. דרך כוזבא מיעקב. למרות שרשב"י היה תלמיד, מביאים דבריו לפני דבר רבי עקיבא בעצמו. רבי עקיבא הקדהה וחם מבר כוזבא, כשהיה רואה את בר כוכבא, היה ואמר, דנו מלכה משיחה. זהו מלך המשיח. מול רבי עקיבא עומד גדול תורה אחר, גם הוא בדורם של תנאים, וחולק. אמר לרבי יוחנן בן תורתא, עקיבא, יעלו עשבים בלחייך, ועדיין בן דוד, לא יבוא. סובר אחרת. ואולי אפשר להבין את רבי יוחנן בן תורתא לאור המשך הירושלמי, בשורות האחרונות, שהירושלמי מתאר את בר כוכבא ואומר, וכד דעה ונפק לקרבה, כשהיה בר כוכבא יוצא לקרב, אבי אמר, ריבון הדעה על מה? ריבון העולם, לא תיסוד ולא תחשוף. אל תבייש אותנו, אל תעזור לנו. כמו לומר, נסתדר בלעדיך. רבי עקיבא אומר על אדם כזה, שזה מלך המשיח. זה לא מובן. והרמב״ם, בפסקה 10, אחרי שהוא עוסק בשיא ובשלמות של המלך המשיח, בהלכות מלכים, פרק י' א', בהלכה ג' הוא אומר, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. הוא מחדש דברים בעולם, הוא מחיה מתים, כעצה בדברים האלה שהטיפשים אומרים. חוסר דעת רוחני. אין הדבר כן. שערי רבי עקיבא חכם גדול מחמי המשניה. זה היה אחד הדברים הכי משמעותיים במה שהרב ציודה לימד בענייני גאולה. שהכל מתוך תורה. לא סברות, לא דמיונות, לא חוויות אישיות. מתוך תורה, חכם מחכמי המשנה. מוסיף הרמב״ם את התוספת שדובר עליה קודם, והוא היה נושא כליו של כוזבי המלך. ואחר כך, אומר הרמב״ם, מה הוא היה אומר עליו? והוא היה אומר עליו שהוא מלך המשיח. מוסיף הרמב״ם, ודימה הוא, וכל חכמי דורו, לכאורה מתעלם מרבי יוחנן מטורטה, שהוא מלך המשיח. אומר הרמב״ם, עד שנהרג בעוונות. בשונה קצת מחלק ממנהגי דורנו, הוא לא אומר עוונות של מי. הוא לא יודע. אבל הוא כן מוסיף תוספת, לא ברורה בשביל מה הוא אמר אותה, כי זה לא הדיון. כיוון שנהרג, נודע שאינו משיח. כשאדם מת, לא יכול להיות משיח. זה כידוע, הרי במחבת זכר צדיק רווחה, מאוד מאוד הקפיד שחסידיו ילמדו רמב״ם. וכיוון שהוא רצה שיעשו סיום, אז משמע גם את הלכות מלאכים. ומפורש כתוב פה, שאדם מת לא יכול להיות משיח. מה לעשות? הוסיף הרמב״ם, זו סוגיה שלמה בראשונים, לא שלום ממנו חכמים, לא אות ולא מופת. אומר אחד המפרשים במדרש, במדרש רמב״ם באיכה, יש מהלך מאוד דומה לירושלמי בתענית. רבי עקיבא לא חשב שבא כוכבה הוא בן דוד. אין לו שום ויכוח עם בן תורתא. רבי עקיבא סבר שבא כוכבה הוא משיח בן יוסף. הוא התחלה. אם נגיד זה בשפה של רשב"י, דרך כוחה מיעקב. זה איזושהי התחלה. רבי עקיבא מאמין שמההתחלה הזאת תצמח קומה שלמה. שברגע שיש מסירות, ברגע שמוכנים להילחם על העצמאות, ברגע שמוכנים להילחם על כבודה של ירושלים, יש פה התחלה של גאולה. ושהיא תצמח להיות בהמשך השיא שלה. אז ממילא, אם אתה תומך במרד, אם אתה מסתכל עליו בעין טובה, מה אתה עושה למענו? להיות נושא כלים, הרמב״ם לא צריך שום מקור לזה. זה ברור לרמב״ם מה שכתוב במשנה בנגעים שרבי עקיבא הולך למלחמה. מי יצעיד את המרד אל מחוזו הנכון מבחינה רוחנית ומוסרית? אי אפשר להפקיר את המציאות. אז אם אתה בפנים, אתה בפנים, אתה נושא כלים. לבד רבי עקיבא לא יכול לשנות את כל מהלך המלחמה והמלכות. אם הרבנים הולכים, גם התלמידים הולכים. יש כוח של 24,000 תלמידים. זה כוח אדיר בתוך הצבא. אם הם אנשי מידות, אם הם נוהגים כבוד זה בזה, אם עיניהם לא צרה זה בתורה זה לזה, כמו שהמדרש אומר בקהלת, אז אנשים אומרים עליהם, פלוני שקורא ושונה משתמש אתם דחמים ודיברו מנחתים הבריאות, ומסרו במתנה באמונה, תראו מה זה תורה. זה חודר לבבות, זה מחבר את הטבעיות, זה מרים את האנשים, זה מטהר, המרד צומח. חוסכים גלות 2,000 שנה. חוסכים את השואה הנוראה. אבל הם לא נוהגים כבוד זה בזה. אנשים שרואים אותם ותורתם אומרים, ראו פלוני שלמד תורה, כמה הם קולקלים דרכיו. תורה כזאת, היא לא יכולה להשפיע במציאות. אין בה כנות. אין בה טהרה. יחסית למדרגתם. אז המרד נכשל. המוות שלהם באותו פרק שבו מתרחש מרד בר כוכבא הוא לא כעונש על המידות המקולקלות. המידות המקולקלות הן גורמות שאי אפשר באמת להמשיך את המרד. אז תוצאה מכך המגפה הנוראה הזאת, המשבר הנוראה הזאת. ולכן רבי עקיבא ורשב"י שהוא מבאר אותו באמת אומר הרמב״ם חכם גדול מחמי המשנה היה ודימה הוא וכל חכמי דורו כי הוא מדבר על עץ יוסף על משיח בן יוסף ולכן ההתגייסות המלאה של רבי עקיבא ושל רשב"י בגלל שתורתם הייתה תורה ציבורית, תורה לאומית. היא לא הייתה תורה פרטית. סידורים המתוקנים, יש פתח אליהו. אתה לא הולך, נכנס לתפילה סתם. נכון, זה לוקח קצת זמן, במיוחד שאומרים כל מילה דקה, אבל זה הסדר. אז אתה אומר פתח אליהו, אז אתה מגיע לשלב שבו אומרים לרב שמעון, תקום, תגלה את הסודות. רק אתה יודע. מה הסודות של רשב"י? לך השם הגדולה, התפארת, עם כמה אנשים מתעסקים, התפארת באות, בנצח, בדיוק בהגדרות, בתגים, בכוונות. שם כתוב מיד למה הכוונה. ראיה מאמנה משה רבנו וישנה חברון. תתעוררו. למה תתעוררו? אתה הולך עכשיו לבקש, תכונן אדם דעת, רפאנו, בני ירושלים, ברכת השנים. אני הולך לבקש. למה תתעוררו? אז אומר שם הזוהר. כי שכינה נמצאת בגלות. אתה אומר, אין לי עסק בנסתרות. לא זוהר. אין בעיה. תסתכל בגמרא, מסכת מגילה, מופיע פה. רשב"י, מה אומר? תראה חביבותם של ישראל. רואה פסוק בתורה כתוב שם, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, בדברים פרק למד. לא יכול להיות מצב כזה. למה לא כתוב והשיב? השם השיב, השם לא שב. אומר רשב"י, כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה איתה. תתפלל על זה, תצטער בזה. זה רבי עקיבא ברשב"י. תורתם היא תורה כללית. ביטוי כזה שמוזכר בגמרא במגילה, מופיע בישעיהו, במקרה שלא במקרה בהמשך לאותו פרק מ"ג, בפסוק י"ד. כה אמר השם, גואלכם קדוש ישראל, למענכם שילחתי בבלה. אז רשב"י כביכול אומר, למענכם שולחתי בבלה. בהושענות, בסוכות, זה מופיע הרבה מאוד פעמים. אז מה אתה אומר כשאתה אומר, אנא השם הושיע נא? אנא השם הצליח נא. או, מה אתה מתפלל? כשאתה מתפלל, אתה חונה לאדם תאר. אתה רוצה שכל. אתה רוצה להצליח ללמוד. או אם יש לך פסיכומטרי, ואחר כך תואר. אז אתה מבקש בקדוש ברוך הוא עזרה. כספומט. אפשר להוציא מזומן מהתפילה. בסדר, אם זה המישור שבו אני קשור לאלוקים, זה מצוין. השלה הקדוש אומר, מה שאדם מרגיש את זה יבטא. אבל זה החמצה. אתה אומר את המילים, אתה חונן לאדם דעת. חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. אני רוצה את השכל שלך, הקדוש ברוך הוא. אני רוצה את הישועה שלך. זה תפילה אחרת לגמרי. אז רגע לפני שאתה נכנס לתפילה, הסוד של רב שמעון, זה מה חשוב לך? המושגים של הכלל, שכינה. האם זה נחלת כל עולה למירון, או כל מדליק מדורה? חתם סופר כותב לפני 250 שנה. היום היחידי בשנה, שעם ישראל זוכר את הגאולה, חפץ בה, סמלה, זה לג בעומר. היו מבטלים תלמודי תורה, תינוקות של בית רבן. למה? לצאת ליערות, אומר חתם סופר. מה לעשות שם? להדליק מדורות? מאיפה זה הגיע? זה דברי כפירה, אני אומר עכשיו. בלי מדורות בלג בעומר אין חיים. היו הולכים ליערות ויורים חץ כדי לזכור את גבורתם של בר כוכבה ולהתפלל על הגאולה. אז יכול להיות שהמדורות זה סודות גדולים על רשב"י ושרים ורוקדים. אולי משהו מתברר בזה במושגי הגאולה. זה לא קשור לרשב"י. לרשב"י קשורה תורה שהיא תורת הגאולה. רשב"י אומר, גאולה לא תלויה בתשובה. מה עושה אדם? עולה לרשב"י במירון, בל"ג בעומר. רוצה לרקוד. מתחיל לרקוד. אורות, ניצוצות. הכל נקי וטהור. פתאום התזמורת מתחילה. בחוקותיהם לא תלכו. לא הולכים איזה שיר כזה על הרשויים הציונים. מה זה קשור לרשב"י? מינימום של ידיעה בתורה. זה לא קשור לחציוניות בכלל, אם יש לך כובע, חליפה, אין לך כובע, אין לך חליפה. מינימום של ידיעה בתורה, המדרשים מפורשים של רשב"י אומר שגאולה לא תלויה בתשובה. אז מה אתה מקטרג? ביום של רשב"י, בציון של רשב"י. זה חיצוני. יכול להיות שזה מזיז קצת את האיברים וקצת מחמם את הלבבות. זה נפלא. תחבר את זה לגודל. תחבר את זה לכלל, תחבר את זה לשואת הכלל. היה בתפשין כבזיין, ל"ג בעומר. ממש כשבועיים אחרי התחלת ימי המתיחות באייר בתפשין כבזיין, היה סגירת מצרי טהרן, המצרים מתחילים להתכונן לקרב, ארוחות מלחמה באזור. בתקופה הזאת של ההמתנה, תקופה של כמה שבועות, היו הרבה פחדים, הרבה חששות. האירופאים והאמריקאים, הידידים הגדולים שלנו, חונקים אותנו. לא נותנים לצאת לקרב. לא ברור מה יהיה. המצב רוח ערב יום העצמאות היה קשה ביותר. שירים כאלה, אחרון שיוצא מהמדינה, חבא את האור. בגני יהושע מכינים בית קברות זמני של 50,000 אנשים. זה פחד עצום. ל"ג בעומר זה ממש באמצע התקופה. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, כל שנה, נוסע ל"ג בעומר. שם פעמיו ל"ג בעומר. לילה קודם, או שני לילות קודם, חולם חלום, מתגלה אליו רשב"י. רשב"י אומר לו, חכם אליהו, השנה אין לך מה לבוא למירון, אני לא שם. איפה אתה רשב"י? איפה אתה הולך? אני הולך איפה שהחיילים הולכים. ביום האחרון של רשב"י, הוא אמר לכל חכמי ישראל שהתאספו לידו, אגלה לכם סוד, כל החיים שלי לא גיליתי. מה הסוד של רשב"י? תשאלו את המיליון האנשים שעולים לרגל. מה הסוד שלו? אמר להם רשב"י. כל מקום שקדוש ברוך הוא אמר לי ללכת, הלכתי. היום אדם שומע את המשפט הזה, לאיזה מקומות הוא חושב? על החיילים בדרום? לא נראה לי. התאבדנו. הוצאנו את הנשמה. התורה היא תורת חיים. התורה היא תורת נפש, היא תורת מידות, היא תורת מסירות, היא תורת צניעות. הנשמה שלנו גם בנויה ככה. משהו בתרגום, משהו במסגרת, משהו במאמץ להבין מה התורה רוצה מאיתנו, פה זה עלול להתפספס. ולכן, אולי, רמז לרשב"י, יש בפסוקים בדניאל, משכילים, יזהירו כזוהר, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אין הרבה תנאים שכל כך לימדו זכות על עם ישראל. מצדיקי הרבים, כמו רשב"י. שם אומר הקדוש ברוך הוא לדניאל, חתום הספר, עד עת קץ. לאט לאט דברים מתגלים, מי שרוצה לגלות אותם. לאט לאט דברים מתבררים. מי שרוצה ללמוד את הדברים של רשב"י, להמשך דרכו של רבי עקיבא, אני לא יכול להתעלם מירושלמי כזה. לא יכול להתעלם מרמב״ם כזה. חלק מאלה שקשה להם לשמוע ביקורת עליהם, יש איזה תחביב כזה, לרסק את דמותו של רבי עקיבא, לרסק את דמותו של בר כוכבא, לזלזל ברמב״ם, להגיד שיש אחרים שחשבו אחרת. השאלה עם רוח של גבורה צומחת מתוך הביקורתיות הזאת. או להפך, כשהדמויות האלה של רבי עקיבא ותלמידיו, מכוחם הדמות שבא כוכבה, הרוח, המסירות, המוכנות להילחם על עצמאות ישראל, לעתים זה מתוך הבנה רוחנית גדולה ולעתים פחות. אבל הנשמה, הנשמה הישראלית כמות שהיא, בה אנחנו שמחים בל"ג בעומר. במציאות החביבות של ישראל. מתוך כך, אדם יכול להתפלל על זיווג הגור. יכול להתפלל על פרנסה. כמו ב-18. אנחנו מבקשים את כל הדברים שנוגעים גם לפרט, אבל אומרים את זה בלשון רבים. ובעצם אומרים כדי לגלות שמך בעולם. רפאנו, כי תהילתנו אתה. תוך זה אנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא שתן לנו כוחות להתמודד עם כל מה שהוא רוצה מאיתנו. שלום, בשורות טובות, שבת שלום, ל"ג בעומר שמח. שאל אותי היום נהג מונית, אפשר להגיד חג שמח בל"ג בעומר? אני אומר לו, תגיד. אומר, לא, זה מתאים. האם זה מתאים? מה נגיד? האנרגיות סביב החג הזה, כמו שלושה חגים. מתפלל שזה יהיה בקדושה, בצניעות, בענווה ובגבורה, בעזרת השם.